היום הרת עולם עם הרב מרדכי מלכה.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. אנחנו נמצאים בסיומה של שנת תש"פ, שהייתה שנת פלגנות, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את שנת תשפ"א, שתהיה שנת פיוס אחדות. ורציתי לעמוד לקראת היום הגדול של ראש השנה על מאמר חז"ל במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב'. אמר רב יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר מראשית השנה ראשית כתיב בלי א' ועד אחרית סופה שיש לה אחרית. וכך גם מבואר בירושלמי במסכת ראש השנה פרק א' הלכה ג', מדווה לה בראשה ואהב לה אחרית טבה בסופה. בעצם בפשטות של הדברים, רב יצחק רוצה ללמד אותנו שגורל השנה הוא נקבע בתחילת השנה, ושנה שרשע בתחילתה עשירה בסופה. והנושא הזה באמת הוא נלמד מכמה מקומות, גם מבואר אותו דבר במסכת כריתות דבב עמוד א', וגם בהוריות. אמר רבי השתא דאמרת סימנה מילתא היא יהא רגיל איניש למחל רשתא קרא ורוביה קרתי סילקא ותמרי, ונפסק בשולחן ערוך סימן תקפ"ג. וכתבו הגאונים שאוכלים את כל הסימנים האלה זה כדי לסמל את כל השנה, ולכן יש להימנע מאכילה של סימנים של דברים חמוצים, מאכלים חמוצים, כדי לא לגרום לחס וחלילה שתהיה שנה חמוצה, אלא שתהיה שנה מתוקה. וכך נפסק להלכה. זאת אומרת, כיוון שתחילת השנה הוא בעצם קובע את גורל השנה, לכן עושים את כל הסימנים, כשאנחנו נוהגים, כל עם ישראל נוהג לקחת את הקרתי ואת הסילקה ואת התמרי שיתמו אויבינו ויקרתו שונאינו ויסתלקו אויבינו וירבו מצוות, וראש כבש שירבה שנהיה לראש ולא לזנב, ותפוח בדבש שתהיה שנה מתוקה. כל זה כדי להשפיע על השנה שתהיה בעזרת השם שנה טובה ומבורכת ומתוקה. מאותו טעם למשל כותב הבן איש חי, כמה צריך האדם להיזהר שלא יכעס בראש השנה. מלבד עצם האיסור של כעס, אבל עוד יותר יש להקפיד בראש השנה, כיוון שהדבר הזה מהווה סימן רע לכל השנה חס וחלילה. לכן חובה על האדם להשתדל להעלים עין, להתפייס, גם אם יש דברים שלא לרוחו, לא לכעוס, לדעת שבראש השנה בשום אופן שבעולם לא יכעס, כי זה יהפך לסימן לא טוב לכל השנה. ככה גם כותב המשנה ברורה בסימן תקפ"ג סעיף קטן, שממש צריך האדם מאוד מאוד להיזהר בזה. זה מעין מה שמצינו בגמרא בשבת בדף קי"ט עמוד ב', שם הגמרא מדברת על שבת. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. כשבא לבית הוא מצא נר דולק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת. מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו. ואם ההפך חס וחלילה, אז מלאך רע אומר, יהי רצון שככה יהיה שבת הבאה, והמלאך הטוב עונה בעל כורחו אמן. מורי ורבותיי, זאת אומרת שבעצם אנחנו קובעים כך בכל שבת, האדם קובע בעצם את מה יקרה בשבת הבאה, כי זה מסמל, זה משפיע. כך אותו דבר, בדומה לכך, השנה, ראש השנה, ימים האלה, יומיים של ראש השנה, הם קובעים את גורל כל השנה. ודרך אגב, אנחנו לוקחים ראש כבש כדי לבקש את הבקשה שנהיה לראש ולא לזנב. אני בדרך אגב רוצה להסביר את זה, מה זה שנהיה לראש ולא לזנב. הרי אם אתה ראש, אז ממילא אתה לא זנב. אין צורך לכפול לראש ולא לזנב. זה מיותר לך אורה. אבל באמת המקור של הברכה הזאת, זה בפסוק, פסוק בדברים. זה בפרשת כתבו שקראנו. ונתנך השם לראש ולא לזנב. למה צריך התורה לכתוב לראש ולא לזנב? תכתוב לראש וזהו. אז ממילא אתה לא זנב. אז יש במפרשים שכתבו על זה כבר, אבל מה שחשבתי לבאר את הדברים, זה דבר יפה. הרי יש משנה בפרקי אבות, בפרק ד' משנה תתוו, ששם כותב רבי מתיה בן חרש אומר, הווה זנב לאריות ואל תהי ראש לשואלים. ככה אומר רב מתיה. רב מתיה בן חרש אומר שהדת צריך האדם להיות זנב לאריות ואל תהיה ראש לשואלים. יש שתי קטגוריות, יש שואלים ויש אריות. עדיף להיות זנב של אריות, כי אז אתה עדיין בקטגוריה של האריות, מאשר להיות ראש של שואלים, אבל אתה שואל בסך הכל. זה לרמז לאדם תמיד, שאדם תמיד יבחר להיות בחברה הטובה, אפילו להיות בשוליים של החברה הטובה, עדיף מאשר להיות ראש בחברה לא טובה. ולכן אפשר לומר דבר נפלא, שכוונת הבקשה וכוונת התורה בזה שאומרת, ואתה תהיה לראש ולא לזנב, המכוון הוא ראש ולא לזנב, דיינו למרות שלהיות זנב של האריות, להיות זנב של האריות זה דבר טוב, כמו שהתנא אמר, אבל אנחנו מעדיפים להיות לראש של האריות ולא לזנב של האריות. אז זה להכפיל אותנו. נכון שעדיף, איזה ראש אנחנו מדברים? לא ראש לשואלים. ראש, אתה יכול להיות ראש לכל מיני דברים. תהיה ראש לשואלים. אבל אנחנו רוצים להגיד, אני רוצה להיות ראש של האריות, ולא להיות הזנב של האריות. על כל פנים, מוריי ורבותיי, זה מלמד אותנו שהימים האלה הם מסמלים וכל גורל השנה נקבע על פי מעשיו של האדם בראש השנה. ודומה לכך מצאנו גם כן בירושלמי במסכת חגיגה בפרק ב' הלכה א', ששם הגמרא מביאה שרבי מאיר היה דורש ורבו אלישע עבר והוא יצא להקביל את פניו, אמר לו מה אתה דורש? אמר לו אני דורש את הפסוק בקהלת פרק ז', טוב אחרי דבר מראשיתו, מה אתה מסביר? אמר לו רבי מאיר, אני הסברתי למשל אדם שילד, הוליד בנים בנערותו ומתו, אבל אחר כך המשיך הלאה ובזקנותו ילד ונתקיימו. הנה טוב אחרי דבר מראשיתו. אדם עשה סחורה בילדותו ולא הצליח, אבל בזקנותו עשה והצליח. טוב אחרי דבר מראשיתו. או אדם שלמד תורה בנערותו ושכח, אבל בזקנותו למד והתקיימה בידו. טוב אחרי דבר מראשיתו. אמר לו אלישע, תדע שרבי עקיבא רבך היה עוד דורש ההפך. טוב אחרי דבר זה תלוי בראשית. אם הראשית טוב, אז האחרי טוב. ללמדנו שרבי עקיבא אומר גם את אותו מסר, שבעצם הכל נקבע על פי ההתחלה. ההתחלה היא קובעת את גורל כל השנה, ולכן היומיים של ראש השנה הם מאוד מאוד משמעותיים ומאוד גורליים. ועל כך אמר רבי יצחק, שנה שרשע בתחילתה עשירה בסופה. אלא שמוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, עלינו להבין את הדברים. רשע משמעותה ענייה. איך ייתכן ששנה שתהיה ענייה בתחילתה תהיה עשירה בסופה? אם כל מה שמתחולל בתחילת השנה הוא משפיע ומסמל מה יהיה במהלך כל השנה, אם כן היה צריך להיות שתהיה עשירה בתחילתה, לא רשע בתחילתה. איך אפשר לומר כאלה דברים? מה הסבר לדברים? הרי זה ההפך מכל מה שלמדנו. כדי להסביר את הדברים מאזינים עיקרים, נביא עוד גמרא. הגמרא במסכת מגילה בדף למדה אלף עמוד ב' אומרת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן שיקראו את התוכחות, את הקללות שבמשנה תורה לפני ראש השנה. אומרת הגמרא מה היא טעמה? אמר אביי ויתם הרש לקש, כדי שתכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. זאת אומרת, תקנת חזל שאנחנו קוראים פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, יש לה מטרה. המטרה היא כדי שתכלה שנה וקללותיה, ואז תתחיל שנה וברכותיה הבאה עלינו לטובה. אבל ראיתי בספר משנה שכיר, הוא מביא שהקשה האדמו"ר המהר"ד מבעלז, פלא גדול, וכי בגלל שקוראים את התוכחות, אז כבר תכלה שנה וקללותיה. איך זה משפיע? איך זה, מה הקשר בין זה לזה? ואז הוא הביא דבר יפה בשם אביו, האדמו"ר רבי יהושע מבעלז, שהוא פירש את הפסוק אשרי בתהילים, פרק צדיק ד', אשרי הגבר אשר תיאסרנו יהו מתורתך תלמדנו. מה ביאורם של דברים? הוא הביא הרי הגמרא במנחות בדף ק"י אומרת, כל העוסק בתורה כאילו הקריב קורבן עולה. הרי זה כמו שכתוב, זאת התורה לעולה, לחטאת, למלחם, לשלמים. אדם שלומד תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את הקורבנות ללמדנו, שלימוד התורה כאילו הקרבת ומחפר לך על העוונות שלך. זה המשמעות שמקריב את הקורבנות על ידי לימוד התורה. אז זה כוחה של הלימוד התורה לתקן את כל מה שהוא פוגם. אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כתב את הכללות, ותקנו חז"ל לקרוא את כל התוכחות ואת הכללות לפני ראש השנה. למה? כל המטרה של כל הכללות, מה המטרה? לייסר את עם ישראל. מה המטרה של האיסורים? להכניע את ליבם של עם ישראל לאביהם שבשמיים. אבל אם אדם על ידי קריאת התוכחות מתעורר ומכניע את ליבו לחזור בתשובה, הרי בעצם הלימוד שלו הוא בעצם התחליף לכל האיסורים. כמו שהגמרא אומרת בברכות בדף זין, טובה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכויות. המשמעות של הדבר, שכאשר האדם מכניע את ליבו, שזהו בעצם התכלית של כל האיסורים, אז הוא בעצם התחליף לכל האיסורים שיכולים להיות. ולכן, הוא אומר, זה הפשט בפסוק, אשרי האדם אשר תייסר אנויה, אשרי האדם שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו, כדי להכניע את ליבו. אבל איך? על ידי שמתורתך תלמדנו, על ידי הלימוד שלו, הוא מתייסר, הוא מכניע את ליבו, ובזה הוא בעצם מבטל מעליו כל גזרה קשה ורעה. ולכן זה הפשט, מה שחז"ל תקנו לקרוא את התוכחות לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. מה הפשט? זה לא סתם עצם הקריאה, אלא התוצאה של הקריאה. ההכנעה שהאדם נכנע ומכניע את ליבו, זה מה שגורם בעצם לבטל מעליו את כל האיסורים, את כל הגזרות הקשות. ממילא, כמה נפלא המושג הזה של רשע בתחילתה. זאת אומרת, חז"ל, רבי יצחק רצה ללמד אותנו, אדם שרוצה לזכות שהשנה הזאת תהיה שנה טובה, מתוקה באמת, שלא יהיה לו עוגמות נפש, מועקות, מצוקות, צרות, נזקים, חולאים וכו'. מה הדבר הסימן הכי טוב שיכול להביא את זה? כשאדם רש, רשע בתחילתה, מכניע את ליבו לפני בוראו. ולכן באמת, זה מה שרשי כותב. רשי כותב, הפירוש רשע בתחילתה, אין הכוונה שאתה צריך להיות עני, אלא הכוונה היא, תחנונים ידבר רש. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא, אומר לנו רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא, מה מצפה מאיתנו? שנהיה כנועים. אחרי שקראנו את כל התוכחות של מי שאינו עושה רצון השם, אז האדם מתעורר, מכניע את ליבו, ומגיע לתחילת השנה בהכנעה לפני בוראו, כעבד לפני רבו, ומתפלל בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שנה שרשע בתחילתה. ואז מובטח לו שזה כאילו התייסר, כל האיסורים, כל הצער, כל העוגמות נפש, הכל מתבטל והיא מתעשרת, בסופה, שנה מתוקה, שנה ערבה, שנה נינוחה, שנה שלווה. זה הכל תלוי בדבר אחד, בהכנעת ליבו של האדם לפני בוראו, ביום הגדול שקוראים לו ראש השנה. מצאנו גם סמך לדברים, אותו דבר. האריז"ל כותב בספרו פרי עץ החיים, הוא אומר שהרי שני ימי ראש השנה זה כנגד לאה ורחל. יום הראשון זה כנגד לאה, ויום השני זה כנגד רחל. יום הראשון זה נקרא דינה דקשיה, ויום השני נקרא דינה דרפיה. משמעות שהדין מאוד קשה ביום הראשון, מידת הדין מאוד קשה, ואילו ביום השני הדין הוא מאוד רפה, הוא עם חסד ורחמים. ולמה? כותב האריז"ל, בגלל שהיום השני זה כנגד רחל, כיוון שרחל מסרה את הסימנים ללאה, וויתרה, עשתה איתה חסד, הכניעה את עצמה. תחשבו קצת שבמקום היא שתתחתן עם יעקב, היא הפקירה את גורלה ליפול בידיים של עשיו, וויתרה והכניעה את עצמה כדי להעביר את הסימנים לאחותה, שלא תתבייש. מכוח אותו מעשה חסד, מתוך אותה כניעה, זכתה שהיום השני שמקביל אליה זה יהיה דינה דרפיה, דינים של חסד ורחמים. לכן כותב האריז"ל שביום הראשון לא מבקשים שום בקשות בענייני האדם, הכל רק הרוחניות. כל הבקשות של האדם מתפלל רק הרוחניות ביום הראשון, אבל ביום השני, שזה דינה דרפיה, יכול לבקש ולהתפלל על כל ענייני הגשמיות של הכלל והפרט. אז נמצא שם, מה אתם רואים? מה אנחנו רואים? שכל הזכות שהדין יהיה רפוי והדין יהיה באמת בחסד וברחמים, זה בזכות ההכנעה של רחל. לכן אין סימן גדול יותר טוב שאדם מכניע את ליבו ביום ראש השנה. וכאשר האדם כנוע עומד לפני בורו, אז הוא זוכה שהשנה הזאת תהיה שנה מתוקה. אבל מלבד קריאת התוכחות שתכליתם להביא את האדם לקניעת הלב, כדי שיתפלל בתחנונים לפני בוראו, יש דבר נוסף. הגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז אומרת עוד מאמר. אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. אומרים 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים של זיכרונות, ו10 פסוקים של שופרות במוסף של ראש השנה. אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, מה אומר? מלכויות, מה זה? כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות, כדי שיערה זיכרונכם לטובה. ובמה? על ידי השופר. זאת אומרת, רבי עקיבא מלמד אותנו שסוד ראש השנה זה המלכות. מלכויות, שעיקר היום, עיקר העבודה של ראש השנה זה להרגיש את מלכותו יתברך כעבד לפני רבו. ואכן באמת חכמים הרי תקנו לנו, שינו את הנוסח של התפילה שלנו מכל ימות השנה בעשרת ימי תשובה, והחל מראש השנה להגיד המלך הקדוש, המלך המשפט, כדי להדגיש את המלכות של הקדוש ברוך. אלא שאנחנו מאזינים יקרים צריכים להבין מה המשמעות של המלכה, מה פירוש שאנחנו ממליכים את השם, וכי הקדוש הוא זקוק אלינו כדי שנמליך אותו עלינו. הרי הוא מלך. אלא הפשט, ומוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, המלכה היא עלינו, היא באה לידי ביטוי כאשר האדם מפנים בתוך ליבו, אבל באמת, שאין עוד מלבדו ואפס זולתו. הקדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם. אדם צריך להפנים את זה. זה התחושה של מלכות, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. איך אנחנו ממליכים? כשאנחנו יושבים ומתבוננים וחושבים בתוך הלב עמוק, שאין שום כוח בעולם, אין שום דבר בעולם מלבד הקדוש ברוך הוא. רק הוא לבד. הכל מאיתו, הכל תלוי בו. זה המלכה. ובאמת ראיתי דבר נפלא, מתוק מדבש, שכותב בספר שפתי חיים של המשגיח הגדול הרב חיים פרילנדר, זכרונו צדיק וברכה. אז הוא כתב, זה הביאור בעצם גם בדברי רב יצחק שאמר שנה שרשע בתחילתה. לא כוונתו שאתה צריך להיות רש, צריך להיות עני. אפילו שאתה עשיר גדול ויש לך בית ויש לך אישה ויש לך ילדים ויש לך עסקים ויש לך בריאות, הכל מצוין. אבל אתה צריך להרגיש שאתה רש. למה? כיוון שכל מה שיש לך, אתה צריך להאמין ולהפנים שהכל תלוי בחסדי השם. הכל זה שלו, הכל מאיתו התברך, והכל תלוי בו בכל רעת ובכל רגע. אין ביטחון ואין ביטוח לאף אחד על שום דבר. כשהאדם חי בצורה הזאת, זאת אומרת שהוא מרגיש שכל מה שיש לו בעצם כלום לא שייך אליו. הכל של בוראו, זה רש. אתה עומד לפני בורא עולם כרש, שאתה אומר לו, הכל זה שלך, הכל מאיתך. איך הוא צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא? מדבר אליו בתחינה, בתחנונים, כמו בן אדם דופק לך על הדלת, רוצה לבקש בקשה, איך הוא מבקש ממך? מבקש ממך בתחנונים. הוא לא יעיז את פניו לדבר אליך בחוצפה או בנועזות. נמצא ששני הדברים חברו להם גם יחד. שדברי רבי עקיבא שכל יסוד ראש השנה זה מלכויות שתמליכוני עליכם, ודברי רב יצחק שאמר שנה שרשע בתחילתה, הם מביאים אותנו לאותו מקום ולאותה תוצאה. כשבן אדם מפנים ומגיע להכרה אמיתית שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, וכל מה שיש לו זה הכל תלוי בחסדי השם בכל עת ובכל רגע, אז ממילא מה הוא? כמו רשע עומד לפני בורא עולם שאין לו כלום. אז הוא מתפלל בתחנונים, מתחנן לקדוש ברוך הוא, מובטח לו, מובטח לו שאם רשע השנה בתחילתה, תהיה עשירה בסופה. אבל צריך האדם להפנים את זה באמת, כמו שמסופר על החזון איש. פעם אחד היה יושב ולומד, והחברותה שלו ראה שאיזה זבוב, קצת כל פעם חוזר על היד של החזון איש, וזה מדקדק, מפריע. אז אותו חברותה רצה לסלק את הזבוב. אמר לו החזון איש, לא, אל תיגע בזבוב. זה זבוב של ראש השנה. הוא לא הבין מה החזון איש אומר לו. מה זה זבוב של ראש השנה? אנחנו נצאים מפסח. אמר לו החזון איש, אתה רואה את הזבוב הזה שבא לכאן לדקדק אותי? זה כבר בראש השנה נגזר שהזבוב הזה צריך להגיע לכאן לדקדק אותי. אז למה אתה מפריע לו לבצע את הגזרה? זה פירוש תמליכוני עליכם. שאדם מבין, מאמין שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, שאפילו הזבוב זה הכל גזרה מעת השם. כי אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אין אם כן נגזרה לה מלמעלה. זה לא תלוי, לא בפרופסורים ולא במשרד הבריאות. כל המגפה הזאת שמשתוללת בעולם, אדם צריך להאמין ולהפנים שאין שום דבר בלעדיו. זה העבודה שלנו במצב הזה שאנחנו נמצאים בו. שכולנו נגיע ונפנים שהכל, הכל, הכל תלוי בחסדי השם. הכל מעת השם, הכל ביד השם. נעמוד כרש לפני בוראנו, כעבד לפני רבו ונתפלל בתחנונים. זה מה שהקדוש הוא מצפה מאיתנו. וזו הסגולה הגדולה ביותר שיש, שמבטלת כל גזרה קשה ורעה. זה המלכויות, וזה מה שיכול להועיל להפך את כל השנה לטובה עלינו. לכן אין סימן גדול יותר מזה, שהשנה תהיה רשע בתחילתה. כי זה המפתח לזכות שבאמת השנה תהיה שנה מבורכת, מוצלחת, בזה שאנחנו בעזרת השם נפנים כמה זה חשוב שנפנים בתוך תוכנו שהכל תלוי ביד השם. אנחנו כולנו תלויים בחסדיו. וכדי לתת ביטוי באמת לקבלת עול מלכות שמיים, שאנחנו באמת רוצים להמליך אותו, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, חשוב לדעת את העצה הגדולה של כל בעלי המוסר, שחייב כל אדם ואדם לפחות לקבל עליו איזה קבלה אחת, קבלה קטנה, שהוא יעשה אותה למשך השנה, לעשות איזה משהו טוב, לעשות רצון השם. כל אחד יכול לחפש את הקבלה הקטנה שיכול, זה כמו שכותב הרב שלום שבדרון, זכרונו צדיק וברכה, בספר כל דודי, הוא כותב שפעם אחת הוא שאל, הרב גריר חסמן, הוא שאל אותו, מה הוא יכול להתכונן, איך הוא יכול להתכונן ליום הדין? אמר לו, תדע לך, אתה צריך לחשוב ולהתכונן בדבר הכי קטן שאתה יכול, אבל שאתה יכול לעמוד במהלך כל השנה. אל תנסה לקבל קבלות גדולות, אבל קבלה אחת קטנה שאתה מסוגל לעמוד בה. דוגמה, תקח ברכת המזון, תקבל על צריכה לקרוא אותה תמיד מתוך סידור. תשתדל לענות המינים. כל אחד יחפש איך עשה את הנטילת ידיים, איך כל אדם ואדם יכול לחפש קבלות, איזה קבלה קטנה, אבל שיעמוד בה כל השנה. אז הוא ממשיך שם, הרב שבדון מספר, למה? כיוון, מספר מעשה שהיה עם הרב מאיר חדש, זכרונות צדיק ברכה. הוא סיפר שפעם אחת, לאחר הפלת השלטון של ניקולאי, אז היה ממש הפקרות גדולה, והשתלטו כל מיני כנופיות, קשות מאוד ואכזריות, השתלטו במיוחד על היהודים, וכל יהודי שמצאו ברחוב היו יורים בו, הורגים אותו. פעם אחד הרב מאיר חדש היה מוכרח לצאת, אז הוא חשב יצא במחבו, יצא, אבל לצערו קלט אותו איזה חייל אחד מהכנופיה הזאת, תפס אותו מיד, לקח אותו לתחנת המשטרה, ואז העמיד אותו צמוד לקיר כמובן, ואחד אותו להמית. כמובן שהרב מאיר חדש ברגע שהוא ראה שתפס אותו ולקח אותו למשטרה, וכל וחומר כשהצמיד אותו לקיר, כל הזמן אמר כבר וידוי הריגה, עשה וידוי והתחנן על נפשו, וזהו. והנה פתאום באותו רגע בדיוק שהחייל מרים את הנשק לירות בו, פתאום נפתח החלון, והמפקד שלו צעק עליו, תעזוב את היהודון הזה, צלק אותו מכאן ובוא לפה, אני צריך אותך. ופתאום שלח את הרב מאיר חדש. ממש שבריר של שנייה לפני המוות. וכמובן שרץ ללכת ולברוח שהוא ניצל מהמוות כל עוד נפשו בו. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא חושב, עושה חשבון הנפש עם עצמו ואומר, בורא עולם, אין לי מילים, עכשיו נולדתי מחדש. הרי לפני רגע היה כבר סוף. עכשיו זה נס, שבנס הזה הולדת אותי מחדש. ולכן כל החיים שלי זה מתנה חדשה שנתת לי. אז לכן הוא מקבל על עצמו לשנות את עצמו מקצה לקצה. ככה הוא דיבר עם עצמו וחשב עם עצמו. ואז מה קרה? כמובן שככה היה רגשי התעוררות גדולים מאוד מהנס, והתרגשות גדולה, וקיבל כל מיני קבלות, ובאמת ככה ממשיך וממשיך בדרך, אבל הוא רואה שהנה כל ההתרגשות הזאת הייתה, החזיקה מעמד כמה שעות, יום, יומיים, אחרי זה לאט לאט מתקרר, ועוד פעם מתקרר, ולאט לאט עוד יום ועוד יום, עד שחזר לשגרה רגילה. רק אז אמר הרב מאיר חדש, כשאדם מקבל על עצמו קבלות מתוך התרגשות והתעוררות ללא גבולות, זהו העצה של היצר הרע, כמו שהוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד בזה. החוכמה היא תקבל קבלה קטנטונת, ששם לא יוכל להפיל אותך ממנה היצר הרע. זה קבלה אמיתית. ולכן העצה הטובה היא שכל אחד לבטות את המלכות שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, זה בזה שהוא יקבל על עצמו איזה קבלה. קבלה קטנה. זה תמלכוני, בזה אנחנו נכניע את ליבנו, נגיד לבורא עולם, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהכל בידך והכל מאיתך, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, ולכן אני פונה אליך כרש, ומדבר איתך תחנונים, ולאות שאני מקבל באמת את המלכות שלך, אני מקבל על עצמי איזה קבלה קטנה, שיחשוב כל אחד לפני כן, מה הוא מסוגל לעשות, ובזה בעזרת השם, מובטח ששנה שרשע בתחילתה עשירה בסופה. לכן מאזינים יקרים, לאור הדברים שאמורים, אנחנו חייבים להתבונן, חייבים להתכונן ליום הגדול, לימי ראש השנה, שבהם נקבע גורלו של כל אדם ואדם, כי כל מעשיו של האדם בימים האלה חורטים את גורלו של כל השנה, גם בהנהגתו וגם בתפילותיו. לכן באמת עושים את הסימנים, אוכלים דברים מתוקים, שיהיה תמיד, ששנה תהיה מתוקה, ישתדל להיזהר מאוד שלא יחס חס וחלילה, שינהג בוותרנות ביומיים האלה, יקבל על עצמו כדי שבאמת יהווה סימן לכל השנה, שכך תהיה מתוקה, רגועה, שלווה, ללא כעסים. אבל עוד יותר מכך, צריך להיזהר בתפילות של הימים האלה, שיפנים בתוך תוכו אין עוד מלבדו ואפס זולתו. כל מה שמתחולל בעולם, אין שום סיבה מלבד הקדוש ברוך הוא. כל האמצעים, הכל תלויים בו. כשבן אדם חי באמונה כזאת, ומפנים את זה, וחושב על זה, ומתבונן בזה, מבטל מעליו כל גזרה קשה ורעה, אז מובטח לו שתהיה שנה מוצלחת, מסגשגת, פורחת, וככה נוכל לזכות כולנו לכתב ולחתם בספרם של צדיקים וחסידים, לחיים טובים ולשלום, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, כי התכלית של כל האיסורים זה להכניע את הלב שלנו. כל המגפה הזאת שמתחוללת בעולם זה בשביל עם ישראל, ועם ישראל סובל, זה כדי להכניע את הלבבות שלנו, שנגיע להכרה שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, נוכל לעמוד לפניו את החנונים, ועל ידי זה יקוים בנו הפסוק, מאשפות ירים אביון, כמו שאומרים, שכותב החתם סופר, שבשנת אשפות זה תפשין פא, ירים אביון, ירים את קרן עם ישראל, יחיש את הגאולה, ונזכה לגאולה וישועה. ואגב, בגימטריה תפשין פא, בגימטריה זה תשועה, זה תהיה שנת התשועה של עם ישראל בעזרת השם, והיא רצון שיקיים בנו את הפסוק, כל המחלה אשר שמתי מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך, ויסיר את המגפה מעל כל עמו ישראל, ויקוים בנו כמצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, וכתיבה וחתומה טובה, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים, ושנה טובה ומתוקה ומבורכת לכולם.